ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קנ"ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס הזעיר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מדף קנ"ט עמוד ב', ארבע שורות מהסוף. שוב, קנ"ט עמוד ב', ארבע שורות מהסוף. בפתיחת סוגייתנו היום חשוב להדגיש את מבנה הגמרא, וזה מופיע בשוליים תחת הכותרת מבנה עם צורת משולש. הרי נראה במשך הגמרא הרבה משולשים, הם ממשיכים לאורך כל דף קנ"ט עמוד א', והם סדרה של ניסיונות לדעת איזה הלכה שלחו מטעם שמתואר כדבר קשה בדיני ממונות. קשה כי כוונה להבין או להקיל מבחינת הבנה. אז אנחנו פותחים את סוגייתנו במימרה שנשלח מטעם. שלחו מטעם, דרך כלל הכוונה שלחו מארץ ישראל. והמימרה אמור להיות דבר שקשה מאוד להבין. אבל מה שקורה בגמרא, יהיו הצעה אחר הצעה, ובכל שלב הגמרא תגיב או שהדבר בלתי אפשר לומר אותו מלכתחילה, או אתה טוען שהוא קשה להבנה. מה קשה להבנה? אפשר להסביר כל אחד מהשליב, עד שאנחנו מגיעים לנקודה מסוימת שהגמרא תגיד, oh, זה באמת אפשר להגיד אותו אבל קשה להקיד. נראה בעזרת השם בהמשך. הגמרא, שלחו מטעם בן שלווה בנכסי אביו, בחיי אביו הוא מת. אחד מהבנים שלקח הלוואה על סמך נכסי אביו, רבנו גרשום בסוף העמוד אומר שלחו מטעם בן שלווה בנכסי אביו, כלומר על נכסי אביו, בחיי אביו. הוא מת הבן בחיי אביו, אחר כך מת האב. על זה אנחנו מדברים. אז היה כזה דבר, הלוואה כזאת. הגמרא ממשיכה, בנו, או מבנים אחרות, הוא הנכד פה, זה בן של אותו שלקח הלוואה, בנו מוציא מיד הלקוחות, וזו היא שקשה בדיני ממונות. הגמרא פה מטמיעה, לווה, מי מפיק? אם מדובר מי שלקח הלוואה, אז מה מקומו לומר שהוא מוציא? מפיק הבנה מוציא, מוציא מי? מי שלקח הלוואה צריך לשלם, לא להוציא ממישהו. ועוד לקוחות, מי עבידתי? איפה נכנס לקוחות פה בתמונה, שאתה אומר שהנכד הזה בא ומוציא מהם, מאלו שקנו? מי קנה פה שום דבר? אלא יש קטע שהתוספות דף קנ"ט אומר לא גורס, אלא אנחנו ממשיכים בדף קנ"ט עמוד א', שורה ראשונה מילה שנייה, בן שמחר בנכסי אביו, בחיי אביו, הוא מת. רבנו גרשום, שוב פעם נסתכל איך הוא מפרש את זה, בן שמחר בנכסי אביו, בחיי אביו, הוא מת הבן בחיי אביו, אחר כך מת אביו, והחזיק הלוקח כמו שמחר לו הבן, הרי כאן היה מחירה. בנו של בן, אמרנו הנכד, מוציא מיד הלקוחות. אותו נכד ניגש ללקוחות, אלו שקנו מאביו, וזוהי שקשה בידי ממונות, שדבר תימה הוא, אבו הוא מזווין, ואיהו המים הצימפיק. נחזור לגמרא. אז ראינו בן שמחר בנכסי אביו, בזמן שאבא שלו היה בחיים. אותו בן מת, ואחר כך ראינו ברבינו גרשום, אחר כך מת האבא שלו, דהיינו הסבא. בנו הנכד מוציא מיד הלקוחות, וזוהי שקשה בדיני ממונות. כפי שראינו ברבינו גרשום, הרי הבן מחר, ובא הנכד ומוציא. ומה הקושי? והגמרא מסבירה. ולי מולי, למה שהלקוחות לא יכולים להגיד אבוך מזווין ואת מפיק, אבא שלך מחר לנו ואתה בא ומוציא מאיתנו? גם נשים לב לקבקוב הזה, זה אנחנו מנסים להבליט בכל שלב ושלב התמיהה שבאותו דין. אמרנו בהתחלה ששלחו מיתם איזושהי דין, איזושהי דבר הלכה שהוא תמוע, וזה מה שרואים פה. הלקוחות הרי הם קנו מאבא של זה שבא עכשיו להוציא מהם, מה זה? ובכל שלב אנחנו נראה הדחייה, זה לא דבר תמוע, ומאי קושיה. וכאן רואים את הפס הכפול, והסברנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. הקבקוף הוא הבלטת מה שנחשב קשה בדיני ממונות, כוונה קשה להקיד, קשה להבין אותו. והמאי קושיה גם מסבירים בצד בשוליים, דחיית ההצעה לאיזה הלכה שלחו מטעם נקראת קשה בדיני ממונות. נמשיך בגמרא, שורה רביעית. ומאי קושיה? בזה שהנכד מוציא מהלקוחות, מה קשה בזה? תלמה מציא אמר, אולי הנכד יש לו הכוח לומר, מכוח אבוה דאבא כעתינה. אני מופיע פה כאחד שיורש מסבא שלי, דיינו ישירות מסבא אליי. ו... הסבא שלי לא מכר לכם כלום, אני יורש מסבא שלי. תדע דכתיב, ולחזק את הטענה הזאת, יש פסוק שאומר, תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתמו לשרים בכל הארץ. השמם מתייחס למה שקרה פה. קודם כל, נסתכל ברשמם ביחד, משורה שנייה, בשורות ה... הקצרות, בסוף השורה כתוב, ולא מכוח רובן אבי אני יורש. אם מדובר פה ביעקב, יש לו בן רובן, ויש לרובן בן בשמו חנוך. אז אותו חנוך בא ואומר, אני לא בא מכוח רובן אבי אני יורש, ואין בנכסים הללו שום זכות לרובן, ומחירתו לאף כלומי. אני בא לרשת מיעקב, ועקב כך, לרובן לא היה לו שום זכות, וממילא המחירה שלו אינו כלום, ולכן אני בא ומוציא מכם שקנו מרובן. רשב"ם ממשיך, תדע, דחנוך בן רובן יורש את יעקב זקנו, שלא מכוח רובן. יש קשר מצד הפסוק, קשר שנקשר ישירות בין הנכד והסבא, דכתיב, תחת אבותיך יהיו בניך. למי הפסוק מדבר? לרובן כמר. הפסוק מתייחס אותו דור אמצעי. תחת אבותיך, דהיינו יעקב, מי בא מיד תחת אבא שלך? יובניך, דהיינו חנוך. מדלו כתיב, תחתיך יובניך, אלא תחת אבותיך. אז הפסוק מאשר קשר כזה, קשר ישירות מיעקב לחנוך. אם כן, אז חנוך יש לו טענה. מה קשה בדיני ממונות בדבר הזה? זה מובן למה חנוך יכול להוציא מיד הלקוחות. ממשיכים בגמרא. אלא היא קשיא הקשיא, אם שלחו מטעם, אמרו איזו מימרה שקשה בדיני ממונות, דבר הבא, בן בכור, כוונה בן שהוא עצמו בכור, שמכר חלק בכורה בחיי אביו. הרי בכור מקבל פי שניים מכל שאר אחיו, כל אח ואח, אם מתבוננים כמה קיבל כל אח ואח, הבכור מקבל פי שניים מכל יחיד בין האחים. אותו בן ירה שאמור לרשת חלק כפול בירושה, מה הוא עשה? הוא מכר חלק הבכורה בחיי אביו, הוא מת בחיי אביו, אותו בכור מת בעוד אבא שלו היה בחיים, אחר כך מת אבא שלו, בנו מוציא מעל הלקוחות. שוב פעם מופיע נכד, הוא מוציא מיד אלו שקנו מהבכור, וזו היא שקשה בדיני ממונות. מה הקושי? עבור המז וני ומפיק, האבא מחר להם, בא בן ולוקח מהם, מוציא מהם, וכי תימה הכנה מאמר, אולי תגיד בו פה כמו שאמרנו מקודם, מכוח אבוה דאבא קטינה, אני בא מכוח הסבא. וזה כאן לא טענה, אם מכוח אבוה דאבא קטיה, כי אם הוא יטען כך שהוא בא מכוח הסבא, בחלק בכורה מה יבידתי? מה הקשר בין הנכד? הוא לא הבכור, הוא לא בכור, מה הקשר בינו לחלק הבכור שנמכר? הוא לא יכול לגעת בזה, זה לא שייך אליו, הוא לא היה בכור, אבא שלו היה בכור, אבל לא הוא. אז אם הוא בא ישירות מכוח הסבא, הוא בכלל לא היה בכור של הסבא. שואת הגמר, מה הקושיה? שוב פעם, מה הקושי להבין את המתרחש פה ולהגדיר אותו קשה בדיני ממונות? אין כאן קושי. דילמה מצי אמר, אולי אותו נכד והוא בן של אח בכור יכול לדבר, להגיד כך, מכוח אבוה דאבא קטינה, אני מופיע פה כהמשך ישירות מהסבא, ובמקום אב קיימנה, ואני תופס את מקום אבא שלי. זאת אומרת, אפילו אם אני אינני בכור, אבל אני מייצג את אבא שלי, ותופעה כזאת יש תקדים אצל בנות צלפחד, ראינו את זה בעבר, אבא שלהן צלפחד היה בכור בין בני חפר, סבא של אותם בנות צלפחד, חפר, והם ירשו באמת את חלק בכורה שהיה אמור להגיע לאבא שלהם שהיה באמת בכור. אז רואים נכד שאינו עצמו בכור תופס מקום אבא שהוא כן בכור ויורש מהסבא. אז זה לא פלא מה שקרה פה, שהנכד מופיע בפני הלקוחות כמו שתיארנו. אלא היא קשיא אקשיא, וכך שלחו מטעם. אמרנו ששלחו מטעם איזושהי מימרה שקשה להבנה, והנה הוא, היה יודע לו עדות בשטר, הוא חתם כעיד בשטר, אדם חתם כעיד בשטר עד שלא נעשה גזלן. בזמן שהוא חתם הוא עדיין היה אדם ישר, לא גזלן, ונעשה גזלן, ועם הזמן הוא נהיה גזלן. גזלן פסול לעדות. הוא אינו מעיד על כתב ידו, הוא לא יכול לאשר את החתימה שלו על השטר. התהליך של אישור חתימות הוא הוא דבר שמופיע בשגרה בדרך השס, קוראים זה קיום שטרות, ואחד מהדרכים לקיים את השטר זה אותו שחתם אומר זה חתימת ידי. אז כעת הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול לקיים כי הוא גזלן עכשיו, אבל אחרים מעידים. אבל אם שני עדים אחרים באים ומצביעים על החתימה ואומרים כן, אנחנו מכירים שזו חתימה שאינה מזויפת, אז זה בסדר. אנחנו נסתכל ברשב"ם לקראת סוף שורות הקצרות, ואחר כך נעשה גזלן ונפסל לעדות, כדכתיב אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. זה הפסוק שפוסל גזלנים להיות עדים. ואף הפי שנאמן אדם לומר, כוונה בדרך כלל זה כתב ידי, כדתנה בכתובות, מעוטה אינו מעיד על כתב ידו, שרי כל דבר וענו אנו מחזיקים שקר מי שנעשה גזלן. ושמה עד אחד פסול זייפו, או הוא עצמו כתבו וחתם בו ביום שקר, אז לכן הוא לא יכול להעיד על החתימה כי כעת הוא גזלן. הרשב"א ממשיך, אבל אחרים מעידים כדי מפרש במסקנה, ואשתא לפומאי דקסלקא דאיתך אחי קשה בדיני ממנו. עכשיו כעת מה שנראה לנו קשה, דיהו לא מהמן, אחיני מהמני. זאת אומרת, הוא לא יכול להעיד, אבל אחים יכולים להעיד בתמיהה. ולא, שמה הוא עצמו חתם בו היום שקר, שרי גזלן הוא. וכשמכירים חתימתו, מה אנו מרוויחים בככה לו, על שמה פסול הוא. אז זה באמת חתימת אותו אדם, אבל אותו אדם הוא שקרן, הוא גזלן. אז מה אנחנו מרוויחים בכך שאם מצידו אנחנו חוששים שהוא חתם היום, אז זה שאחרים באים להעיד שאנחנו מכירים את זה כחתימת אותו אדם, אותו אדם שהוא היום גזלן, מה זה משנה? למה שיהיה קשה? נחזור לגמרא. אמרנו דבר תמוע פה, הוא לא יכול להעיד על חתימת ידו, אבל אחרים מעידים, והקושי הוא כך, אשתא איהו לא מהמן, אחיני מהמני, וזו היא שקשה בדיני ממונות. זה מה שאנחנו מציעים עכשיו, ההלכה ששלחו מטעם בתחילת הסוגיה. ראינו ששלחו משהו שקשה להבין וזהו. ומה קושיה? מי אומר שיש פה איזה קושי? דילמה, כגון שהוחזק כתב ידו בבית דין. מה שאנחנו אמרנו שאחרים יכולים להעיד, זה בגלל שהכתב ידו הוחזק ומאושר על ידי בית דין לפני שהוא היה גזלן. הרשב"ם, כגון שהוחזק בהנפק בבית דין. הנפק זה אישור של בית דין שהחתימות אינם מזויפות. ואולי היה זה מה שקרה, על זה מדובר פה. הוא אותו גזלן לא יכול לבוא היום להעיד על חתימת ידו כי היום הוא גזלן, אבל אם כתב ידו, דיין חתימת ידו, כבר קיבל אישור לפני כן, הרשב"א ממשיך, בטרם היותו גזלן, בטרם כוונה לפני שהוא היה גזלן, כבר יצא אישור בית דין על החתימה הזאת שאותו חתימה אינה מזויפת, דהשת לקה למימר אחי, אלא אלו מעידים שחתמו בהנפק זה וקימו השטר מקמי דהבי אי גברה גזלן. אולי נגיד עוד פעם יותר מדויק ממה שאמרנו מקודם, ש מה שמדובר פה, שנכון יש חתימתו על השטר הזה והוא הגזלן עצמו לא יכול היום לבוא להעיד עליו, אבל אם באותו שטר יש אישור בית דין שהכתב החתימה אינה מזויפת, בסדר. והאיש שאתה היה, הוא עצמו נאמן לומר זה כתב ידי. באותו שעה שהיה אישור בית דין, זה היה לפני שהוא נהיה גזלן, הוא עצמו היה יכול לבוא להעיד על החתימה. אז כאן אין, אין פה עניין שהשתאי הוא לא מהימן הכי נמהמני, מבחינה זו שבאותו זמן שבית דין חתמו על אישור חתימת אישור חתימה, הוא עצמו באותו זמן היה יכול להעיד. ואשתלק על המפרח, אילו לא מהם אנכיני מהמני, דה אני אכניני, הכתב ידן אין מעידים ולא הכתב ידו, ושטר מקיימה וקיימה מילה. אנחנו כשמדברים פה על האישור של בית דין, אנחנו מדברים פה על היום מעידים על האמיתות של אותו אישור. ולא על החתימה, החתימה כבר קיבל אישור, ובאותו זמן שהוא קיבל אישור אותו גזלן היה עצמו יכול להעיד. אז אין כאן קושי להבין דברים. נמשיך בגמר, אלא היא קשה על קשה, היה יודע לו עדות בשטר עד שלא טיפול לו בירושה. אדם חתם על איזה שטר, נגיד שטר הלוואה בתור עד, לפני שאותו סכום, אותו שטר הגיע אליו בירושה, כי היו אחים, נגיד אחים יותר קרובים למלווה. הוא, אבל מה שקרה, בזמן שהוא חתם על השטר, לא היה לאותו חותם קשר לסכום, לתוכן השטר. אחר כך, אנשים נגיד מתו, והוא התקדם, נגיד, בסולם היורשים, להיות יורש. ועכשיו בבקשה שיהיה קיום השטר, אישור חתימות, הוא אינו יכול לקיים כתב ידו, הוא כבר לא יכול לקיים כתב ידו, כי כעת הוא נוגע בדבר, הוא אינטרסנט, השטר והתוכן שלו מגיעים אליו בתור יורש, אז הוא לא יכול להעיד היום. בזמן שהוא חתם הזה היה יכול לחתום, הוא היה קשיר, כי הוא לא היה נוגע בדבר, עכשיו הוא נוגע בדבר. אבל אחרים יכולים לקיים כתב ידו. הבח מוסיף את המילים שראינו מקודם, והקושי הוא, וזה מופיע בבח, השתאי הוא לא מהימן, אחריני מהמני. הוא עצמו לא יכול לקיים את כתב ידו, אבל אחרים כן. זה, מאיפה שמענו דבר כזה, שדבר שאדם עצמו לא יכול לעשות ואחרים יכולים לעשות על ידו? ומה קושיה ממשיכים בגמרא? דילמה, הכנה מכגון שהוחזק כתב ידו בבית דין, כפי שאמרנו מקודם, שהיה אישור חתימה לפני שאותו אותו שטר נפל לו בירושה. וכפי שאמרנו מקודם, ובאותו זמן שהיה האישור, הוא עצמו היה יכול להעיד על כתב ידו. אז אין לנו פה עניין דבר שהוא לא יכול היה לעשות ואחים יכולים, כי באותו זמן לא רק אחים יכלו להשאיר את החתימה, הוא עצמו היה יכול להשאיר את החתימה. אלא אי קשה קשה, היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו. אדם, נגיד אדם רווק, חתם על שטר, שטר שהוא הוא יקנה זכויות לבעל השטר. אז בשעה שהוא אותו רווק חתם על השטר, יפה, אבל מה, עם הזמן אותו חותם נשא כאישה את הבת של אותו בעל השטר, זה הכוונה, ונעשה חתנו. עכשיו אותו חותן רוצה להפעיל את השטר, לגבות כסף שבשטר, הוא אינו מעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים. אותו חתן לא יכול כעת להשאיר את החתימה, הוא הרי קרוב לבעל השטר, קובעים פסולים. והוא כעיד לא יכול להעיד על כתב ידו, אבל אחרים מעידים. וזה דבר פלא, הוא לא מאמן אחים ממאמני. וחיתם האחנמי, כגון שוחזק כתב ידו בבית דין. אולי תגידו שעל זה דובר, שכבר מזמן אישרו את חתימתו על השטר הזה בבית דין. ואמר רב יוסף, בא מנומי אמר רב נחמן, אף פפי שלא הוחזק כתב ידו בבית דין, מה? הוא לא יכול להעיד, אבל האחים יכולים להעיד. אז לפי רב נחמן, אי אפשר לדחות את התמיעה בכך שרק מדובר שכבר היה אישור בית דין. שוב פעם הגמר שואל אותו, מה הקושיה? מה הפלא פה שהחתן, שהוא עכשיו חתן, לא יכול לאשר את חתימת ידו, אבל אחרים יכולים? תראו מה גזירת המלך היא, זה מה שנקרא גזירת הכתוב, המלך כאן, הקדוש ברוך הוא גזר כך, והוא לא מאמן, והכיני מאמני, ולאו משום דמשקר. לא בגלל חשש כמו שאולי הזכרנו למעלה אצל גזלן, אותו דבר תופס אצל קרובים, לא משום חשש שקר. תהי לא תימה אחי, אם לא תגידו כך, שמה? שהפסול קרבה הוא אינו משום שקר, אלא אם תגידו שכן זה משום שקר. משה ואהרון לחותנם, אם משה רבנו היה חתום על שטר של יתרו חותנו, משום דלא מאמני הוא, היית מחשיד את משה רבנו כשקרן, אלא גזירת מלך הוא שלא יעידו להם. זה גזירת הכתוב, שקרובים לא מעידים. החינמי, במקרה שלנו שהוא נעשה חתנו, גזירת מלך הוא שלא יעיד על כתב ידו לחותנו. בדברי הרשב"ם, לקראת הסוף, חמש שורות מהסוף, אף על פי שלא הוחזק, דגזירת הכתוב היא, דחתנו אינו נאמן, ולא משום דמחזיקים לה כמזייף וחוטב, הלכך אחריני מהם נדלק על למימר, משנעשה חתנו זייף וכתב. זה לא החשש. לכן, כעת, החתן לא יכול להעיד, אבל אחרים יכולים להעיד, בני ההזדקקות לומר שכבר הוחזק כתב ידו בבית דין. אנחנו ממשיכים בגמרא. מספר 7. אלא, אז מה הקושי? מה שלחו מאיתם שאילץ אותנו לומר זה דבר קשה בדיני ממונות? אלא לעולם כלאמרינן מעיקרא. מעיקרא כוונה בהתחלה, אבל בהתחלה זה לא מספר אחד, כי מספר אחד דחינו כבנקו וחוש שזה לא היה יכול לאמר מעיקרא. אבל אנחנו חוזרים למספר, מה שאנחנו קראנו מספר 2, יש לנו חיצים פה, מחזיר אותנו לשורה ראשונה פה בעמוד, נקרא את זה עוד פעם, למעלה, אנחנו חוזרים לשורה ראשונה, בן שמחר בנכסי אביו, בחיי אביו, הוא מת, בנו, אמרנו, זה הנכד, מוצאים יד הלקוחות, וזו היא שקשה בדיני ממונות. אז הגמר פה אומר, שלוש שורות מסוף עמוד, אלא לעולם כי אמינו מיקרא, הוא דקקש ילך. אז אמרנו, מה הקושי? יש פסוק, תחת אבותיך היו בניך. וזה פסוק שאיך תפסנו אותו? כהוראה הלכתית בדיני ממונות, שנכד תופס יורש ישירו מהסבא. לא, הפסוק הזה לא מורה הלכה בדיני ממונות, הוא בברכה כתיב. זה עניין של ברכה שצדיקים זוכים שלהם לא רק יש בנים אלא גם יש להם בני בנים לרשת את, את, את בנם. יש, אני חושב, אני מסתכל על זה כצדיקים מובטחים שיהיה להם שרשרת דורות. זה ברכה, אבל זה לא הוראה הלכתית. אז אם זה לא הוראה הלכתית, אז באמת מה המקום הנכד לפנות ללקוחות ולהוציא מי האדם מה שהאבא שלהם מחר? שואלת אמרה קושיה, ואנחנו גם סימנו את זה כקושיה ארוכה, שזה מביא אותנו לאמצע שורות הצרות בעמוד ב'. אז הנה שאלה וקושיה ארוכה. ומי מצית אמרת בברכה כתיב, אבל עניין דינה, אנחנו ממשיכים בראש עמוד ב', אבל עניין דינה לא. אולי במילים אחרות, אנחנו נאלץ להעמיד את הפסוק תחת אבותיך יהיו בניך כהוראה הלכתית גם כן, אחרת יהיה לנו קושי להבין את הדברים הבאים. לפני שנתקדם, גם סיכמנו בתור תת נושא בשוליים, האם הפסוק תחת אבותיך יהיו בניך נאמר כברכה בלבד, או יש ללמוד ממנו גם הלכה שיורש יכול לומר מכוח אבו הדאבא כעתינה? והתנן, אנחנו נמשיך בגמרא, והתנן, נפל הבית עליו ועל אביו, עליו ועל מורישיו. סגנון משנה כזאת ראינו כבר בדפים האחרונים. אז נוצר פה ספק, זה מדף קוף נון זיין, ליין, ונוצר פה ספק מי מת ראשון ומי מת שני, והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב, ועל אותו בן. בואו נתמקד בדוגמה א', כדי שנשאיר דברים פשוטים. יש בן ויש אבא, לבן הזה היה לו חובות, או כתובת אישה לשלם. זאת אומרת, הוא היה נשוי ועכשיו התאלמנה אשתו, ואין לבן הזה שום מקור כספי לשלם החובות חוץ מירושה. אם הוא יורש, הוא יורש רק אם אבא שלו מת ראשון. אז מה קורה? יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואחר כך מת האב, ולכן יהיה לנו מה לרשת. יורשי אב יכלול כמו אחים של האבא, דודים של הבן הזה. ובעל חוב אומר האב מת ראשון ואחר כך מת הבן. אז אם האבא מת ראשון, אז כל נכסיו עברו לבן, ויהיה עכשיו מקור לשלם החובות. פה יש ניסיון לעקוב אחר מהלך הגמרא. סימנו פה צורת ארגש, ובצד תחת הכותרת מבנה קראנו לזה קושיה, ועוד כמה שורות תשובה. מה אליו? הקטע שלמדנו, המשנה שציטטנו, יורשי אב בני, הביטוי יורשי אב, הכוונה לבני, אנחנו נסביר את זה עוד מעט. בסוגריים יש ביטוי שקשור למקרה למעלה, בדוגמה ב', אנחנו לא הדגשנו את זה שקראנו את זה, זה גם עכשיו לא נדגיש את זה, אבל בכל אופן הדוגמה של מורישיו, אמרנו עליו ועל מורישיו, הכוונה אחי. עכשיו שוב פעם, יורשי האב היינו מקודם, הם באים בטענה שהבן מת ראשון. יש לנו תרשים בשולי הגמרא בצד, רואים פה יעקב ויש לו בן ראובן, אותו ראובן יש עליו כתובת אישה לשלם ובחוב, יש נכד חנוך, הוא בגמר נקרא בני. מה חנוך רוצה לטעון? כדי שהוא יזכה בכל הכסף, בכל הירושה, יהיה חשוב שאבא שלו מת ראשון. אז אבא שלו מת ראשון, הוא אז אין שום כסף לשלם לחובות, ואותו חנוך יכול לרשת מיעקב. אז במקור ראינו יורשי האב. מי זה יורשי האב? אותו נכד חנוך בתרשים מספר אחד שלנו. ובכך הוא דוחה את בעלי חוב. עכשיו, איך זה יכול להיות? אבל איך זה פועל? איך זה פועל שחנוך דוחה אותם? אם היינו מקבלים את טענתו שרובן מת ראשון. נמשיך בגמרא. והיא סלגה דייתך לא מציע מר מכוח אבו הדאבא קטינה. אם נעלה על דעתנו שאותו נכד לא יכול להגיד שאני יורש ישירות מסבא, תכתיב תחת אבותיך יהיו בניך בברכה, כתיב, אשמח כך שהפסוק הזה אינו הוראה משפטית אלא ברכה גרידה. אז אפילו אם רובן מת ראשון, כי מת הבן ואחר כך מת האב, מה יהווה? אז גם אם נקבל טענת חנוך שהבן מת ראשון ואחר כך האב, ובן מת ראשון ואחר כך יעקב, ואם אתה אומר שחנוך לא יורש ישירות מיעקב, אז איך הוא טוען? מה כוח הטענה שלו נגד הבעלי חוב? נאמה להו בעלי חוב. אותם בעלי חוב שבאו לרובן יכולים לטעון נגד חנוך עצמו ירושת אבואון כשקילנה. אנחנו באים לקחת את הירושה שאתה חושב לקחת, לקבל, אבל האבא שלכם היה חייב לנו לפני מותו, אז אנחנו מקדימים אותך. רק אם, אנחנו רק נחזור על המהלך הזה עוד פעם, רק אם נוכל להגיד שחנוך יורש ישירות מסבא שלו מיעקב, וזה מתאפשר רק אם נגיד שהפסוק תחת לבותר יהיו בניך הוא הוראה הלכתית, אז ממילא חנוך הזה יכול לדחות את הבעלי חוב. אבל אם נעמיד את הפסוק הזה כברכה בעלמה ולא הוראה הלכתית, אז איך חנוך מתכוון לדחות את הבעלי חוב של אבא שלו? אז עד כאן הקושיה. וכל הקושיה מובנית על מה שהנחנו כנחה, שהביטוי יורשי האב שבאו נגד הבעלי חוב, מדובר על הנכד. לא. אז אנחנו משמיטים את בסיס הקושיה מעיקרה עכשיו. יורשי האב, בסיפור למעלה, בציטוט מהמשנה, לא מדובר על הנכד, אלא מי זה? אחיו. אחיו כוונה של המת, ואין למת הזה בנים. זה אחיו של ראובן. אנחנו מספקים פה גם כן תרשים, תרשים מספר רומאי 2, שוב פעם בשוליים. אנחנו כתבנו בשוליים, זה דחיית הגמרא, יורשי האב מול בעל חוב שטוען הבן מת שני. על מה מדובר? מי מדובר? יש כאן יעקב. ליעקב היה בן אחד ראובן, אותו ראובן היה לו חובות, ויש עוד בן של יעקב, או אח של ראובן, שמעון. הוא אח של ראובן. מה שמעון רוצה לטעון נגד בעלי חוב של ראובן? הוא טוען שאח שלו מת ראשון, ואחר כך אבא שלו, אם כך הם הדברים, אז שום כסף הגיע לידיו של ראובן, ושמעון לא, הוא לא אמור לשלם את החובות של ראובן, אז לכן שמעון טוען שמה שהוא טען שרובן מת ראשון וזה דוחה את הבעלי חוב כי אין להם כאן מקור כספי לגבות ואחר כך מת יעקב והוא יורש שמעון יורש כבן שיורש מאבא שלו יעקב אז ממשיכים בגמרא הדחייה כפי שאמרנו יושע אב זה אחיו מורישיו אחי דבוע שוב פעם אנחנו לא התייחסנו לדוגמה שנייה אבל יש לנו תרשים שמתאר המקרה הזה של עליו ועל מורישיו שוב פעם אותו עליו בציור במקור הוא שחב על עצמו חובות לשלם ואיך נוכל לראות מורישיו שטוענים טענה לדחות את בעלי חוב זה אם מסבירים שמורישיו מדובר על אחי דבוע ואותם באים יושי היושים של מורישיו לטעון נגד הבעל חוב אמרנו תרשים יש לנו תרשים לזה מספר 3 אז אם נסתכל שם יש לנו יושי מורישיו מול בעל חוב כי במשנה שראינו מקודם הבעלי חוב חשוב להם שמי שחייב להם הוא מת שני אז יש פה בתרשים מספר 3 יושי מורישיו מול בעל חוב יש לנו יעקב שיש לו בן רובן אותו רובן היה לו חובות יעקב הזה הוא מת מזמן אותו יעקב היה לו גם איסף שהוא אח ולאותו איסף אח אז זה מה שראינו בגמרא מורישיו זה אחי דבוע הוא אח של אבא של רובן והוא טוען שקודם מת רובן ואחר כך מת איסף והוא בא לרשת את הירושה, את הכספים שנמצאים פה. וכמובן, בעלי חוב טוענים שקודם מת עשיו, ואחר כך מת רובן, ורובן זה שירש, ויש מקור כספי לשלם את החובות. בנקודה הזאת כעת שהגענו לסוף המהלך הרשב"א מציין שבאמת גילינו מה היה קשה בדיני ממונות ששרחו מיתם מאחר שהשמטנו מתחת ההלכה את הפסוק כבסיס לאותו הלכה אז יש לנו רק את המקרה של אותו נכד שהלך והוציא מיד הלקוחות מה שהם קנו מאבא שלו בטענה שהוא ירש ישירות מסבא שלו אבל אין לנו פסוק שמעיד על כך כי הפסוק הוא ברכה גרידה והוא ואם תשאלו אז איך ניתן להבין את המשנה שצוטט פה בראש העמוד נבל הבית עליו הערבי וכו' כי מדובר שיורשי האב הוא לא הנכד של לא הנכד או בן של המת אלא אח של המת נחזור לגמרא לפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא מהו שירש את אמו בקבר להנחיל להכין מן האם נדבר על בן של אדם שלאותו אבא היו לו בנים מאישה אחרת והבן הזה מת לפני אמו האם נוכל להגיד שהבן שמת לפני אמו אמנם יורש את אמו בקבר ואם כן, אחרי ש... שאימו מתה גם כן בסופו של דבר, אותו בן שמת לפניה יורש אותה, ובמותו מוריש את מה שיש לו לאחים, אחים מאב משותף, אחים מאבא. אנחנו גם על זה מספקים תרשים בגמרות שלנו, תרשים מספר 4 קצת למטה בדף, ורואים שם במספר 4 יעקב שתי נשים, לאה ורחל, ולרחל הייתה בן יוסף, בן ממנה ויעקב. והשאלה שמעסיקה את הגמרא, במקרה שיוסף מת ראשון, אחר כך מת רחל, האם יוסף שמת ראשון יורש את אמו, ובכך מעביר את הנחלה, את הירושה, לראובן, שהוא גם בן יעקב, אבל משה אחרת. הגמרא, באו מיני מרב ששת בן מהו שירש את אמו בקבר והנחיל לאחים מן האב. אמר לו רב ששת, תניתוע. אז הוא עונה, וכאן יש תשובה ארוכה. אז מה שיהיה מבחינת מהלך הגמרא, קודם יהיה ציטוט תנאי, הגמרא תתפלא או תתמאה איך נבין את המקור הזה, כי אם נבין אותו כמו שהוא כמילולי, יהיה לנו קושי בהבנה. לכן בסוף שורות הצרות של הגמרא, הגמרא אומרת הכי כמר, מסבירה את המקור הסתום, ואז אנחנו נבין את תשובתו של רב ששת לשאלתנו. הגמרא, תניתוע, האב שנשבע, הוא נלקח בשבי, ואותו אב מת שם, הוא מת בנו במדינה, במדרך כלל בארץ מולדתו. עוד מקרה, הוא בן שנשבע, הוא מת אביו במדינה, הוא הבן נלקח בשבי והוא מת בשבי, אבא שלו מת במדינה, יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו. איך ידע מי? על מה מדובר? אם למה כדקתני, אם ניקח את זה באופן מילולי, היניו יורשי האב והיניו יורשי הבן. אתה מציג את זה כאילו יש חלוקה בין יורשי האב ויורשי הבן. הם בעצם אותו אדם. הרשב"ם מסביר, איניו יורשי האב וכו', לקראת סוף השורות הצרות. ולא, אם אין לו בנים, לא לאב ולא לבן, קובעי האב יורשים את שניהם. זאת אומרת, אם אין פה בנים לאלו שנפטרו, יש רק אחים לדור הראשון, לאבא, אז הם יורשים את שניהם. או אם יש בנים לאותו בן, הרי הם יורשים את האב ואת הבן. אין פה חלוקה בין יורשי האב ויורשי הבן. אלא לאו, אנחנו ממשיכים בגמרא, אלא לאו אחי כמר. אב שנשבע ומת, בן ביתו, ומת בן ביתו במדינה. יש שוב פעם, אב שנשבע, זה הוא נשבע, הוא האבא הזה נלקח בשבי ומת שם, ומת בן ביתו במדינה, נכד שהוא בפירוש הבן של הבת שלו, שהוא מת במדינה, והוא בן שנשבע ומת בשבי, הוא מת אבי אמו במדינה. זה אותו מקרה, רק במסתכלים הפוך. ולא ידינן אי מיניו מת ברשע, יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו. פה יש לנו תרשים מספר 5 בפרח ממול. יש רואים אב, מתחתיו בת, מתחתיו בן, אותו בן קוראים לו בן ביתו. מי מת בציור הזה? רואים שהסבא והנכד מתים. אנחנו גם מראים שיש ספק מי מת ראשון. גם אנחנו מציינים שאותו נכד שמת, האמא שלו היא גם מתה, אבל מתה אחרי בנה. לאותו נכד שהוא נקרא כאן בן ביתו, אותו נכד יש לו אח מאבא משותף, הוא נקרא בן, הגלנו אותו בן בית. הגלנו את השחקנים המרכזיים פה בסיפור. הגלנו אח, קוראים לו א', הבן שקוראים לו בית. אח הוא, מי הוא פה? הוא נקרא יורשי האב. הבית זה נקרא יורשי הבן. נמשיך בגמרא. ואם איתה שמה שבן יורש את אמו בקבר, אם זה אפשרי, שוב פעם נחזור על הרעיון שלמרות שבן מת ונקבר לפני אמו, בכל זאת כשאמו תמות, אותו בן בקבר יש לו כוח ירושה, ותשאלו מי נפקא מינה? נפקא מינה שאותם נכסים שהיו לאמא של אותו בן שנפטר יעברו לאחים שלו מן אב. ואם איתה שבן יורש את אמו בקבר, נהי נמי דבן מת ברשע, אפילו במקרה של הבן מת ברשע, לרתי לעבוד אימי בקברי, שהוא יירש את אבא של אמו בקבר, ולרתינו לאחווה מן אבוה, ויוריש את הנכסים האלו של הסבא שלו לאחים שלו מן האב המשותף. אבל לא רואים את זה, רואים פה שיש התמודדות בין מה שנקרא אח של אבא לאותו אח משותף של הנכד. שוב פעם, ואם היה ברור לנו שבן יורש את אביו, את אמו, סליחה, את אמו בקבר, אז זה היה דוחה לגמרי את האח של הסבא מהתמונה, כי אפילו אם הבן הזה, הנכד הזה מת ראשון, הוא עדיין יכול לרשת את מה שהיה מגיע לאמו מאבא שלה. אלא עליו להמשיך הגמרא מזה שיש ויכוח מי מת ראשון, שמע מינה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מאב. לפני שנתקדם בגמרא, ברצוני ללמוד יחד איתכם את הרשב"ם בשורה ראשונה מתחת הגמרא בשורות הרחבות, כאן בשלב שהגמרא מוכיחה שאין בן יורש את אמו בקבר, כי אם כן היה כך שבן יורש את אמו בקבר, נהי נמי דבן מייד ברשע, אפילו אם הבן כן היה מת ראשון, עמי למה כתוב במקור יחלוקו יורשי האב ויורשי הבן? לירתו יורשי הבן את הכל, שרי ירש את אבי אמו תחת אמו. הרי אני לא הדגשתי מקודם אבל האימא הזאת היא הייתה היורשת, כפי שראינו בציור מספר 5. הבת הזאת, הבת זה האימא של זה שדובר עליו, היא הייתה יורשת את אבא שלה. מסיבות טכניות הבעל לא בתמונה. אז אם היינו אומרים שבן יורש את אמו בקבר, איזו טענה יכול להיות ליורשי האב? זה מה שהרשב"ם מסביר עכשיו. שהרי, אני נקרא את המילים האלו עוד פעם, שהרי יירש את אבי אמו תחת אמו אף על פי שהוא בקבר, ואם כן ולרתינו לאחיו מן האב שהן יורשי הבן, ומה יחלוקו עמהם יורשי אב? אבל מזה שקטני שחולקים יורשי האב עם יורשי הבן, סימן שנשאר לנו את הספק מי מת ראשון, ובמקרה שהבן מת ראשון הוא מחוץ לתמונה, כי בן אינו יורש את אמו בקבר. נחזור לגמרא. אמר לי רב אחר בר מינומי לבאי, אף ענן נמי תנינה. גם המשנה שלנו בדף קופנון ח' עמוד ב' מלמדת אותו עיקרון. מה ראינו שם? נפל הבית עליו ועל אמו. אלו ואלו מודים, שם התייחסנו לבית שמאי ובית הלל, במקרה הזה הם מודים שיחלוקו מיורשי האם, אבא שלה, אח שלה, עם יורשי הבן. עכשיו, ואם איתה, אם בן יורש את אמו בקבר, נהי נמי דבן מת ברשע, אפילו נכון שיהיה ספק מי מת ראשון, הבן או האם, מה זה משנה? אפילו אם הבן מת ראשון לפני אמו, לילתי לימי בקברי, ולילתו אינו לאחי מעבורה. הבן היה יכול לרשת את אמו, למרות שהוא מת ראשון, בסדר, וכשאמו תמות, הוא, אותו בן שקדם לה במוות, הוא יורש אותה, הוא מעביר את הנחלה ממנו לאחים שיש לו המשותפים מאבא. אבל זה לא מה שכתוב, כתוב יחלוקו, כוונה יורשי האם עם יורשי הבן. אלא לאו שמאמינה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל האחים מן האב, שמאמינה. וטעם המאי, מה הבסיס להסיק כך מבחינת מקורות? אמר אביי, נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל. אגב, כאן אמרנו מקודם בציור מספר 5 שהבעל הוא מחוץ לתמונה, זה ההסבר לזה יופיע פה. מה הסיבה מול בבעל? אין הבעל יורש את אשתו בקבר. אם בעל מת לפני אשתו, ובוא נדבר על דוגמה שמתה אשתו ואחר כך מת אביה. אני פשוט רוצה לתקן טעות, לא שהבעל מת אחרי אשתו, אלא אשתו מתה ואחר כך מת אביה. היא הייתה בת יורשת, אבל אם אשתו קדמה במוות את אביה, הדין אומר לנו שאין הבעל יורש את אשתו בקבר. אם היא כבר מתה, היא לא יכולה לרשת את אביה, להעביר הנחלה מאביה לבעלה. אותם נכסים הם מחוץ להשגת יד הבעל. אף סיבה, המילה סיבה זה מתייחס להסבת נחלה על פי הפסוק, שראינו הרבה סוגיות בפרק שמיני בנושא הזה. זה הכוונה להסב נחלה משבט אחד לשבט שני, ובמקרה כזה שהבעל משבט אחד ואשתו משבט שני, ואשתו מתה לפני אביה, הנחלה לא יעבור משבט האישה לשבט של הבעל, כי היא מתה ראשון. אז כמו שבעל לא יורש את אשתו בקבר, אף סיבה אמורה בבן, אין הבן יורש את אמו בקבר להכין מן האף. אז מגזירת הכתוב, לאחר שהמילה לא יוסובו נמצאת בהקשיים האלו, כמו שאצל בעל הוא לא יורש את אשתו בקבר, גם בן לא יורש את אמו כשהוא הבן הזה בקבר. אנחנו נתקדם בגמרא עם קטע שמכאן עד סוף העמוד, סוף הפרק, קטע שכבר ראינו בפרק שלישי. ותוספות עצמו בסוף דיבור המתחיל ההוא, הוא תמה איך זה שאותו סוגיה מובא פעמיים באותו מסכת. בכל אופן, הגמרא והרשב"א מסביר מה זה עושה פה. הרשב"א בסוף הפירוש שלו פה בעמוד אומר, ואגב גרא דמיירי מתניתין בנכסים בחזקתן נקט לאחה. הרעיון הזה שראינו במשנה שנכסים, דיברנו על נכסי צאן ברזל, הם בחזקתן, אז זה הרעיון משותף למה שנראה עכשיו. הגמרא, הבלטנו שני מקרים עם מאוינים א' וב', ובצד תחת המבנה כתבנו שני מקרים שבהם נראה סתירה בפסקי רב נחמן ורבה לטובת המוכר או לטובת הלוקח. הבלטנו גם את השמות, הבלטנו את רב נחמן כדי פשוט להקל על הקריאה. הגמרא, ההוא דאמר לי לחברי, נכסי דברסיסין מזוונינה לך. ברסיסין, נגיד זה שם משפחה, ויש בעל נכסים שאומר, תשמע, הוא אומר לחברו, תשמע, אני קניתי נכסים מברסיסין, והנכסים שקניתי בברסיסין אני מוכר לך. אחד הערה, דאב המקרי דבי בר סיסן, היה אחד מהאדמות, אחד מהשדות, שבעיני הציבור, או בפי הציבור, היה נקרא בר סיסן. אמר לי, המוכר פה בסיפור שלנו, אומר, הלאו דבי בר סיסן, ויקוי הודי מקרי דבי בר סיסן. זה לא... השטח הזה, המגרש הזה, השדה הזה, נכון שהציבור קוראים לו בר סיסן, אבל זה לא מהשדות שקניתי מבר סיסן, ואני אמרתי לך שאני מוכר לך מה שקניתי מבר סיסן, אבל השדה הזה לא נכלל בעסקה. עתה לקמי דרב נחמן וקמה בידה דלוקח. אנחנו כתב בבין השורות תוספת שמאוד מקילה להמשך הגמרא, פה רב נחמן פוסק לטובת הלוקח, ככה המילים, הוא קמה בידה דלוקח. אמר לי רבה לרב נחמן, דין האחי אומר בתמיהה, ככה פוסקים הדין המוציא מחברו עליו הראיה. הלוקח הזה רוצה להוציא מיד המוכר, אז נטל הוכחה על הלוקח. מה אתה פוסק לטובת הלוקח? אז רבה הולך לטובת המוכר. ורמי דרבה דרבה ודרב נחמן דרב נחמן. דהו, זאת אומרת, יש כאן, עוד מעט נראה, סתיר, מה שנראה כסתירה בין, בתוך דברי רבה, מה שאומר פה ומה שאומר שם, וגם אותו תופעה אצל רב נחמן. סתירה בין מה שהוא אומר פה, מה ששמענו, ומה שאנחנו עוד מעט נשמע בתוך דברי רב נחמן. מה זה? דהו כמה נשים לב שיש כאן קושיה ארוכה. דהו דאמר לי לחברי, מי בית בהי ביתה? אמר לי, המחזיק אומר, אתה בא אליי בטענות, מה אני עושה פה? המחזיק אומר, מנפס זווינטה והחגלית שני חזקה. אני קניתי את הבית הזה ממך, ואני פה כבר שלוש שנים. שני חזקה, ואני שנים של חזקה, שלוש שנים. ואתה לא הרעובת כלום. וכעבור שלוש שנים, בלי ערעור, לא מצפים מהמחזיק אפילו לשמוע על שטר מחירה. אז הוא טוען, יש לי חזקה. אמר לי, אמר כמה הבעלים הקודמים אומרים, תשמע, אתה מנסה לחזק עמדתך בכך שאני שתקתי, ובכך הרווחת חזקה. ענה בשכוני גבי אבי, אני הייתי בחדרים הפנימיים של הבית הזה, והייתי עובר עליך כל יום, ולכן לא מחיתי. כאילו, יכולתי לחיות עם המצב שאתה נמצא פה. לא היה לי צורך למחות. העיקרון בעניין חזקה שבא בעקבות שתיקת הבעלים הקודמים, זה בגלל שהיה מצב שאחרת, אם לא היה מחירה, הבעלים הראשונים היו מוחים ושתקו בכל זאת, זה סימן שהם מחרו את הנכס. אבל פה לא היה לו סיבה למחות, כי הוא היה שם כל הזמן, ולא הפריע לו נוכחות הדייר הזה בחדרים החיצוניים. עם מי הדין? אתה לקמד רב נחמן. אמר לי, רב נחמן אומר לזה שמחזיק את הנכס, זיל ברו אכילתך. בלי לתרגם את זה מילולי, רב נחמן הולך לטובת המוכר, טובת המרקה, מה נקרא לו, ואומר לזה שבא אחר כך, המחזיק, תברר או תבהיר שאתה היית פה לבד שלוש שנים. תביא עדים שהיית פה לבד שלוש שנים. אמר לי רבה לרב נחמן, דין אחי, מה אתה פוסק לטובת המחזיק הזה? המוציא מחברו עליו הראיה. המוציא פה, זה עבור כבר כמה שנים, המחזיק פה, הוא המחזיק, ומי זה המוציא מחברו? זה המוכר, הוא המוציא מחברו. שהוא צריך להביא ראיה, שהוא היה פה, אם זה שמוחזק בו. אז פה רבה לטובת המחזיק. מה היה מקודם עם רבה? ראינו מקודם שהוא היה לטובת המוכר, אמר כמה. קשיא דרבה דרבה ודרב נחמן דרב נחמן. עונה הגמרא דרבה דרבה לא קשיא. אין עקביות בפסקיו של רבה. בכל מקום הוא מעמיד בידי זה שמוחזק. הכה מוכר קאי בנכסי. במקרה א', המוכר עדיין היה בנכסים, הוא היה עדיין מוחזק בנכסים. שם הלוקח רצה לטעון שגם המגרש הזה נקרא בר סיסן, אבל עד נקודת זמן זו, המוכר הוא המחזיק. הטעם, במקרה של הבית, בחדרים חיצוני, חדרים פנימיים, לוקח קאי בנכסי, הלוקח פה כבר כמה שנים. אז הוא המחזיק. אז רבה מצדד תמיד לטובת זה שהוא כעת המחזיק בנכס. דרב נחמן, דרב נחמן לא קשיא. כל מקרה לגופו. אחה, במקרה הראשון שהוא פסק לטובת הלוקח, כיוון דאמר לי דבי בר סיסין, מאחר שהמוכר עצמו אמר, אני מוכר לך מגרשי בר סיסין, ומקרי דבי בר סיסין, ואותו שדה ששנוי במחלוקת גם כן נקרא בר סיסין, על הידידי רמי לבלי דבי בר סיסין הוא על המוכר, נטל ההוכחה על המוכר להוכיח אחרת. אז לכן במקרה א' רב נחמן היה לטובת הלוקח, כי המוכר בא בטענותיו לשנות את, את המקובל. האדם במקרה ב' שהוא פסק לטובת המוכר. למה? במקרה ב' הזכרנו שלמחזיק היה שנים של חזקה. חזקה זה בעצם בא במקום שטר, אך כעבור שלוש שנים אין לנו ציפייה שלמחזיק הזה יהיה לו עדיין שטר המחירה. אבל החזקה לא יותר חזק מהשטר המקורי, לא יהיה אלא דנקית שטרה, שהמחזיק הזה במצב יותר טוב מזה שאם היה לו שטר ממש. בוא נגיד שהיה מחזיק שטר ממש, מי לא אמין עלי קיים שטרך וקום בנכסי, לא היינו בכל זאת מטילים את הנטל הוכחה על אותו לוקח שמחזיק בשטר, תאשר דיברנו על זה מקודם, אישור חתימות, תאשר את החתימות ואז תחזיק בנכס. אז גם פה מטילים נטל הוכחה על המחזיק הזה, תבהיר שהיית פה שלוש שנים בלי נוכחות הבעל הקודם, בעלים הקודמים, ובכך ורק בכך תנצח. הולכים ואומרים מפה שוב פעם שרב נחמן אין סתירה בדבריו, הוא הסתכל בכל דבר ודן כל אחד לגופו של עניין. בזה זכינו בעזרת השם לסיים פרק תשיעי של מסכת בבא בתרא, בעזרת השם בשיעור הבא נתחיל פרק עשירי. עד כאן שיעורנו להיום.